איך אנשים יקלטו לי שיש לו ערך בכלל? כאילו, זה פרסומי, זה לא כיף, זה לא כיף לקרוא. אז בעצם, איך אני עושה את זה בכלל? או שאני מפרסם, או שאני נותן תוכן מעניין, איך אתה מחבר לי אותם?
אני משתדל מאוד לא למכור אף פעם. אין בזה כסף במחירות, בפרסומות. משפט איפה שראיתי לא מזמן, מישהו כתב באחד הספרות שאני חבר בה, הוא אמר, תזכרו שאם פרסומות היה מעניין, היה משתרים את זה כל היום. אז זה לא מעניין, אז מגבילים את זה בטלוויזיה לזמן מסוים. הנה, גם ירים לך, אתה יודע, ירים לך להנחתה בגלל שזה תחום העיסוק שלך במקום שם.
ברוכים הבאים לפודקאסט הקופי הטוב בעולם. כאן אנחנו מגלים איך מילים נכונות מייצרות כסף גדול ומאפשרות לכם לבלוט מעל אוקיינוס המתחרים. אני ישעיהו ריב, קופירייטר ממיר, ובכל פרק נפגוש יחד את המומחים יוצאי הדופן שבאמצעות המילה הכתובה גרמו לעסקים שלהם ושל אחרים לצמוח ולשגשג. נחשוף כאן את שיטות הפעולה וכל יתר הטריקים המקצועיים שיכולים לגרום גם לעסק שלכם לצעוק לגבהים עסקיים אחרים. לפעמים הם ידברו יותר ממני, לפעמים ננתח case studies מרתקים מהעולם, ולפעמים נביא את המידע והטיפים הפרקטיים ביותר, גם היומיום העסקי שלי, שבו אני מייצר דפי מחירה ומשפחי שיווק ממירים לבעלי עסקים שרוצים לבלוט מעל כולם. בואו נצא לדרך ונגלה יחד את המילים שהופכות להשפעה ולכסף גדול. אז יאללה, בואו נתחיל.
אהלן אמיר, כיף, כיף, כיף גדול לארח אותך.
תודה רבה, תודה רבה.
ואני רוצה, לפני שנתחיל, כמיטב המסורת המתגבשת בפודקאסט הקופי הטוב בעולם, להציג אותך לאורחים שלנו. אז קודם כל, ברוכים הבאים, האורחים שלנו. כיף שאתם פה, מאוד מחמיא, ותודה רבה שאתם השקעתם מזמנכם. זה לא בדיוק הפודקאסט היחיד בעולם, של הקופי הטוב בעולם, אבל לא היחיד בו. קצת על אמיר בלדיג, העורך שלנו היום. אמיר הוא חבר, הוא לקוח, לקוח מעולה, לקוח שהתהליך של כתיבת דף מחירה עבורו היה תהליך מאוד מאוד כיפי. אני אומר לכם את זה כי חשוב להבין, אתה לומד להכיר מול מי אתה עומד, שהוא לקוח שלך, שנוצר דינמיקה שלפעמים מאתגרת ודורשת פתרונות, שלא בהכרח יש לך הצלחות בדקה הראשונה, וכשעומד לך מישהו שהוא שלב והוא רגוע והוא ערוך למה שקורה מולך, מה שקורה מול שניכם למעשה, זה מאוד מאוד מועיל ליצירת הישגים. אז מאיפה הוא כל כך רגוע? אז תקשיבו רגע. בצבא היה פקח טיסה בבסיס עובדה של חיל האוויר, ואני שלא יודע, ואני לכאורה לא יודע, אבל אני קצת יודע, פקח טיסה זה עבודה מלחיצה ברמה מפורט לגמרי. סך הכל אם אתה לא עושה דבר מספיק טוב, ואולי תראה מטוס ממריא מבעד לדימה שקופה, ונוחת באותה הזדמנות, או מתרסק או משהו, זה נכון, על זה מדובר.
באמת.
הוא פיתח את קורס פרקחי הטיסה של כל חיל האוויר, ופיקד עליו בשנים 2017-2018, מהתוכנית לידי מהפרופיל הפרטי בתוך 7 ימים, בלי להוציא שקל לשיווק הראשונה, שהעביר במאי 2020, והדצמבר 2021, זה שנה ושבעה חודשים, הוא העביר מעל 580 בוגרים ובוגרות את התוכנית והשיטה שלו, זה הרבה מאוד אנשים. 580 איש לשנה וחצי, זה ממש הרבה, וזו תוכנית מכובדת, זו תוכנית, היא תמיד הייתה שבוע?
כן.
שבוע מאוד מאוד אינטנסיבי, שבוע של פעמיים פגישות ביום, וזה חקרה דבר עם מחויבות מאוד גבוהה שלך. הבטחה מאוד גדולה ועמידה מאחוריה. 100% מבצעי כל המשימות מקבלים את כל התוצאות שהוא הבטיח להם, ופניות בפרופיל הפרטי באישי תוך 3-7 ימים, זה יוצא דופן. אני בהחלט יכול להגיד לך, זה יוצא דופן. המחירה הגבוהה ביותר בערב אחד הייתה תוכנית אישית ב-160 אלף שקל, ויש עוד כמה נתונים שכדאי לדעת, שבוובינארים הדרכת מעל 6,000 איש, וובינארים, הרצאות, הדרכות, לייבים, you name it, כינסת מעל 800 איש לאירועים, כנסים וערבים עסקיים, וכל זה בלי לשלם כסף, לא לפייסבוק, לא לגולגל, ולא לחבר הצעיר יותר, אינסטגרם, חבר, אני לא יודע איך זה עובד,
מבחינת
השליחות, איך?
אמיני.
אמיני, השתייכות מגדרית אמינית, אוקיי, אמיני. באופן סדיר הוא מלווה עסקים, סוגר תהליכי עבודה עם גופים כמו בית ההשקעות IBI, קבוצת ארס, חברת אירו הנדלינג, המונה מעל 5-300 עובדים, ליגת על בכדורסל, ומקדם הופעות בחדשות 13, חדשות 12, כאן 11 בצלאל, בכלל המינהל ועוד שלל גופים בגדלים שונים ובמגוון עיסוקים. הכל, וכיף, וזה מאוד מעניין לשמוע את זה, זה חלק מביסוס המיתוג האישי. אני שומע ביסוס מיתוג אישי, וזה מאוד מעניין אותי, כי בסופו של דבר, כל בעל עסק עוסק במיתוג אישי, בין אם הוא רוצה ובין אם הוא לא. ההמשך של זה, זה תוך ביסוס רווחיות והשפעה דרך הפייסבוק, והתוכן שאותו נלמד ליצור בתוכנית. אז אמיר, זה עליך ועל קצה המזלג. תגיד לי, איך הגעת לזה שאתה מבסס מיתוג אישי? מה הוביל אותך? מה הרקע ש... מה הרקע הנדרש?
כן, כל אמרת שאמרת את זה יפה. אדם בעל עסק עצמאי עוסק בזה בין אם הוא רוצה ובין אם לא, והוא אפילו מחויב לעסוק בזה. יש מי שעוסק בזה כעל הדרך ואומר, אני אבסס מקצועיות ומקצוענות, ובזכות זה אני אקבל פלא אוזן והמלצות ומסיון הזה. אני לקחתי את זה קצת לכיוון שהוא לא מאוד נפוץ בקרב מיתוג אישי לבעלי עסקים, זה משהו שכזה מאוד נפוץ לחזור אליו חזרה כשאתה כבר בשלבים מתקדמים יותר בעולם העסקי, בקרב כזה מנהלים ומנהלות, ואנשים ואנשי קריירה שרוצים שיהיה להם יותר leverage בבחירת עבודה, ומסע מתן על חוזה עבודה כאלה ואחרים. פחות נפוץ בקרב עסקים קטנים להתעסק במיתוג אישי, אבל תכלס, בסוף מדובר בכלי שמטרתו לייצר טראסט יש מאין, לייצר את האמון הזה עם הקהל ויש מאין. לרוב זה נגזרת באמת של פשוט נוכחות מאוד אותנטית, של עליו שיש לה מאוד סיסמטי, זה לייצר תוכן מאוד יומיומי, זה לייצר תכנים שיש בהם גם פגמים, בין אם בכוונה ובין אם באמת יש בהם פגמים, כי אף אחד לא מושלם. וכשהתחלתי בעצם לעבוד איפשהו בקורונה, העסק שהיה לי בתור קמפיינר נסגר, לקוחות עזבו, ואז צריך להמציא מחדש את הרעיון של לגייס לקוחות לעסקים ולעצמי, בלי תקציב פרסום, משם בעצם נולד המתודיקה של השיווק האורגני של הפייסבוק. תחס המטרה, אמרנו קופי, הרי זה מטרת השיחה, אז מיתוג אישי תחס סוג של קופי טוב, לרעיון של לייצר דמות עם טראסט גבוה, שבזכותה אנשים סומכים עליך, ואפילו יותר אולי מהרגיל, ובזכות זה, אם אתה גם בעל עסק, אז גם ישלמו לך את הכסף יותר בקלות, או יותר כסף באותה הקלות כמו הקוד. זה בעצם הרעיון, נקרא לזה כך.
אני מוצא את עצמי, ככל שאתה מדבר, אני מנסה, סך הכל אתה אי שם בסוף שנות ה-20 שלך, נכון? בחצי השני של שנות ה-20.
בחצי השני, כן.
בחצי השני. אצלי זה נקרא בן אדם צעיר. אולי כאן אני טיפה אחרי זה. ומאוד מעניין אותי לשמוע איך בן אדם נכנס למגדל טיסה ומנהל חיים של אנשים, מנהל תנועת מטוסים. זה נשמע לי משקל אדיר על הכתפיים, ואני בטוח שהוא מעניין אותי איך הגעת לזה, ותכף אני אשאל אותך אם אני אשאל אותך אולי על המשך איך הגעת בכלל לעשות את זה?
תראה, נתחיל מהסוף. קודם כל, מי שומע ואיכשהו הוא מתעניין, או ילדיו מתעניינים בפיקוח טיסה, אז אני אגיד שלגברים התפקיד מוגבל למה שנקרא לפרופיל קרב, פרופיל לא קרבי, פרופיל תומך. אני נפצעתי בזמן שהייתי בתיכון בפציעת כתף, וכמובן שהפרופיל שלי ירד משמעותית. ואז אתה מקבל הזדמנויות בעיקר בחיל המודיעין ובפיזיקה המחשבים, אז זומנתי לעולם המודיעין ועולמות הסייבר וכזה כל דבר של צהל, ובין היתר גם משהו של חיל האוויר כזה, לא היה לי שום מושג בעולמות האלה, בסוף הציגו פיקוח טיסה והיה כזה מודיעין פיקוח טיסה, ואני כזה פיקוח טיסה, ברור, בטוח לא מודיעין באיזה חדר סגור בקריה. עשיתי שניים, שלושה מבחנים שעושים קוגניטיביים, ואז זה רעיון אישי, ואתה הולך לקורס, עושה את הקורס, עושה קורס מתקדם, והולך למגדל להתחיל לעבוד. הקצב הוא מאוד גבוה, יש ממש עולם שלם של מתודיקה על 0 ל-100, אז אתה יכול לשבת, לישון בלילה, לקום לנהל, כאילו לתפקד באיזה טיסה, אתה יכול, כאילו אני ראיתי בבסיס עובדה, מי שמכיר את זה בסיס אימונים, הוא לא בסיס מבצעי בשוטף, זאת אומרת יש לו כמו איזושהי דברים אחרים, אבל בשוטף הוא לא בסיס, לא בסיס מבצעי, אז אתה עיקר עסוק בלהתאמן ולאמן ולארח אנשים מכל הפלטפורמות, וכתבאמים וכרב, אני חושב שמאוד מעניינים את חיל האוויר, יודעת מה זה מעניין את מי שיושב בצד שני של המיקרופון?
אותי מעניין, אותי מעניין החשיבה, זה נראה לי פשוט המון אקשן, זה כאילו
ה... אז האמת שאתה מגדל, אתה מגדל שני, לדעתי שלושה, שלוש תכונות עיקריות, אתה מגדל בעצמך בסיפור הזה, אז אחת זה כמובן היכולת לחלק את הקשב בין מה שקורה באוויר למה שקורה מאחוריך בתוך מגדל שלם, כי הרי זה בין שמונה אנשים במקביל שמנהלים את הדבר הזה בזמן אמת, ואם אתה גם מדריך אנשים, אם אתה יושב בעצמך ומדריכים עליך, אז יש ממש חלוקת קשב. השני זה עומס מטורף, צריך לצפות, כאילו צריך להגיד את האמת, אתה שלוש שנים של שירות, שנתיים ושמונה במקרה שלי, מי שעושה גם תונה, אז עושה את זה גם יותר, אתה, אין הפסקה, זאת אומרת, הסטנדרט במגדל פיקוח הוא, אתה או עובד או לומד, זה מאוד מתאים לאופי שלי גם, כאילו, אתה לא, אין כזה, אתה יודע מה, היום אני ביום חופשי, היום אני ביום קצר, בגלל שאתה גם חי לפעמים במגדל הפיקוח, ברוב המקומות אתה גם חי במגדל הפיקוח, המיטה הקרובה לחדר הלמידה, חדר הלמידה הוא ביחד עם החדר אוכל, החדר אוכל הוא יחד עם המשרד מפקד, יחד עם הקירומה המבצעית שנמצאת למעלה, כמובן עם כל המכשירים והכל, אז אתה כל הזמן חי בחוויית האולם פה כדי להתקדם, כמו שאתה אומר בסולם הדרגות וסולם המקצועי, כדי להגיע לדברים ממש מעניינים, לדברים שבהם הם עושים באוויר, לנהל את הקומות, דברים בסגנון סנטרי כזה. אני הותרתי לפיקוד, אז קיבלתי בנוסף ל... שיט, עבודת צוות, בנוסף ללמידה המתמדת ובנוסף להתמודדות עם לחץ, גם את עולם ההדרכה, שקיבלתי במשך שנתיים כמדריך בהכשרה, בקורס, אחרי זה בפיתוח הדרכה, אתה לומד המון כישורים, שתכלס בעולם הפשוט, אם אתה לא מפקד בצבא, אתה לא מקבל אותם, גם באוניברסיטה, בזוג שלי היא סטודנטית, אין קורס בעמידה מול קהל, בהחזקת כיתה, בשאלת שאלות, העברת מצגת, בעברת מסרים, במה שנקרא בטנטור, נקרא סקטים בה, של סביבה, הכל, תנועה, לא לכם ביטחון, לא לכם מזווית לקומט. למדתי שנה במצטבר של קורסי הדרכה, ובין לבין, ולא שנה, חצי שנה של קורסי הדרכה. עושה שהמון תוכן כזה, לקחתי איתי גם את זה, תלום הפיקוד והדרכה, החניכה. דברים שגם חשובים למי שעושה וובינרים, והדרכות, וקורסים, וכנסים, לי היה מאוד קל, כי למדתי, למדתי בתנועת נוער, למדתי בצבא, למדתי בתנועת שירות, למדתי בזה.
עשית גם שנת שירות?
כן, בנוער עובד.
אבל, איפה?
נועלניק, בבת ים.
מגניב, אני עשיתי בקריית טבעון.
עד היום אני בקשר עם כמה ילדים, אני אז הייתי בי"א, אני הייתי אחרי י"ב, עד היום אנחנו בקשר עם שניים או שלושה מהם, שהם באמת... ילדים זהב שהתנועה הציעה להם את החיים בעיניי, זה כבר הם יגידו בעצמה.
ואיך זה משפיע הרי? מה שאתה מתאר זה שגרת עבודה, שגרת פעילות נורא אינטנסיבית, שלמרת שנתיים ושמונה, נורא נורא אינטנסיבית, כל הזמן עבודה, עבודה, עבודה. בסוף כשאני מסתכל, ומדי פעם אני רואה את השם שלך מבליח בפייסבוק, אני רואה שאתה ממשיך להשקיע באותה שגרת עבודה, זאת אומרת, אין יום, אין רגע דל. כל יום אני רואה אותך מעל התכנים.
אני אומר לכל הלקוחות וגם כאילו בחוויה האישית שלי, היום מבחינתי לשווק בפייסבוק זה כמו לצחצח שיניים. זה מה שעושים כל בוקר, אף אחד לא שואל שאלות, ואף אחד לא מחפש פתרונות, ואף אחד לא, כאילו, לא מחפש לתרץ לאף אחד, לא תרצח שיניים, לך לא יש שיניים. אני מחפק לי שלא יש לך שיניים. אז הפכתי את זה למשהו כזה, הפכתי את זה, אני קם בבוקר, כסטנדרט, כשיטת עבודה, כרגל, כוס קפה, כוס מים, כוס בפייסבוק. זה כאילו...
איך כוס מים, כוס
קפה, הקדוש,
כוס פייסבוק? מדליק.
זה השילוש הקדוש של הבוקר, כן.
יש מצב
שזה השם של... הפודקאסט שיהיה בהמשך.
זה, כן. יש מצב שזה השם של הפרק שלנו. כוס מים, כוס קפה, פוס פייסבוק.
פוס של פייסבוק.
זה מעניין, שם מעניין.
כן.
וכמה ככלל, אם מסתכלים על מסה של עבודה, כמה... איך אתה... זאת אומרת... אתה בא ממה, מתוכנית עבודה רב שנתית, שנתית, חודשית, יומית, איך בעצם הולך התכנון? האם אתה בכלל מתכנן? או שיש לך, כי יש לנו, כי יש שתי צורות עבודה עיקריות. אחת, לי אני מתכנן, עוקב אחרי תכנון ומאלתר, שנייה, אני כל הזמן פועל במתכונת מסוימת, ומדי פעם מתכנן, הולך או לא הולך לפי זה. מאוד בגדול, זוג שתי קצוות, איפה אתה יותר?
שני קצוות. אני יותר בצד הפועל מאשר המתכנן. אני מאוד מתכנן רגע את המטרה, ואיך אני הולך להגיע אליה, ולפדל עם עצמי תכנות, אבל בין ההתכנות לבין הביצוע, כנראה שאין קשר. בדיוק הייתי לפני כמה פוסט בפייסבוק שמישהו שכותב, ויש פה עוד חבר'ה שמרגישים שמתישהו שהעסק מתקדם, כבר אין את החוויה של החשש האם יהיו לקוחות, לא יהיו לקוחות, יהיו יותר, גם יהיו פחות החודש, כי פסח, כי פה, כי חגים, כי חופש גדול, יש מין איזה חוויה של, אני ongoing, אתה יודע, גם אם חודש קשה או חודשיים קשים, אז זה לא שהעסק שלי קרס ואני אידיוט ויש חיי, יש כאן איזה ביטחון ביכולת לייצר אינטראקציה עם אנשים, ובהתאם לזה גם כמו אינטראקציה עסקית, ובהתאם לזה גם מכיר. אני נמצא שם, לא אני עכשיו מתכנן, יש לי כנס מתוכנן לסוף מאי, שסגרתי מקום ל-110 אנשים, לא יודע אם יהיה 110 אנשים בכנס, צריך להגיד את האמת, גם לי יש, אתה יודע, את האמונות המקבילות שלי, ואת הפעולות שאני מבצע, ושיקולים חיצוניים שדורשים תשומת לב שאולי לא תוכננתי לפני כן, אבל בכנס פה יהיו עשרות אנשים. לא יעזור שהפייסבוק נפה, חשיפה ירדה, והוא שינה זה, והוא דיבר עליי פה, והקמפיין הזה, זה לא משנה, תהיה את הדברים. אז אני לגמרי חי בחוויה של, once יש לך התכנות, ואתה יודע מה לעשות, אז תעשה את זה, אין מה עכשיו לקדם. יש איזה שיקולים, יש איזה עלויות, נגיד עכשיו אנחנו, יש לנו כנס שאנחנו מתאריכים בו כסוכנות טיק טוק, אבל נדבר על זה אחר כך, וואלה, היינו צריכים מהשבוע לשבוע לתכנן תוכנית תוכן, לתכנן הפסות של פליירים, כרטיסי ביקור, עכשיו זה עולה יותר, כי מה, עכשיו לעכשיו עולה יותר כסף, אבל אוקיי, כאילו, סבבה, אז עוד 300 שקל, עוד 1,000 שקל, כאילו, אם הייתי עסוק בלפחד מזה עוד לפני חודש, מה, זה היה תורם לי משהו, הייתי חוסך 1,000 שקל, אבל מאבד שנתיים מהחיים, אז כאילו, בשביל מה, אני לגמרי בצד הפועל.
מבחינת פרסום, זאת אומרת, אנחנו אמרנו, אנחנו בפרק הזה נדבר על פעילות אחת, כי יש לך עוד פעילות מאוד ענפה, כסוכנות טיק טוק, אבל בוא נדבר על הסדנה של, ללמד אנשים לשווק בפייסבוק, להביא לידים ללא עלות. זאת אומרת, אתה עושה את זה כהלכתו, זאת אומרת, אתה קם בבוקר, כוס מים, כוס קפה, או בסדר ההפוך, כוס פייסבוק, פוסט פייסבוק. איך...
בשלוק של פייסבוק.
מה, איך זה?
ושלוק של פייסבוק.
ושלוק של פייסבוק. מעבר לזה אתה מפרסם עוד, או שזו השגרה, זה מה שעושה את העבודה.
זה רוב השגרה, זה הפוסט בפייסבוק, אולי פרסום בקבוצות, ובעיקר פולו-אפים, כאילו לחזור לתגובות, לחזור להודעות, לחזור להודעות וואטסאפ, להודעות מסנג'ר.
אז מאיפה אתה מביא את הרעיונות? אתה מביא רעיונות, כל יום אתה מביא רעיונות חדשים, מעניינים, כיף לקרוא, מעניין, מרגש.
תראה לי, את התשובה קצת מעצבנת, אבל גם קצת נכונה, היום...
תן את הכי מעצבנת שלך.
היום זה, אז היום אני לא צריך להתכונן לזה, אני לא צריך לחשוב מאיפה, ואני לא שואב השראה מאתרי אינטרנט, או ממתחרים, או מקולגות, או יוני. היום אני בא וכותב פוסט בפייסבוק, זה מה שלי הכי קל. אדם אחר יצלם סרטון, אדם אחר יכתוב מייל, אדם אחר יעשה סטורי, כאילו... זה משהו מאוד מאוד עניין. כן, יותר מזה גם, אני לא חושב שיש אדם שהיה עושה את זה, לא משנה מה, פעולה שיווקית אחת כל בוקר, במשך 3 שנים, שעדיין היה מתקשה בזה אחרי, עזוב 3 שנים, אחרי 5 שנה. דברי הזורם, כאילו, אתה נכנס להרגל מסוים, אתה חייב קצת קשה, אתה לא יודע וחושב, ובו ושם וכאן וזה. אחרי 5 שנה, אחרי שנה, אתה כבר כאילו, יאללה, סטורי, בום, יאללה, פוסט, בום, יאללה. זה משהו מאוד מאוד פשוט. יותר מזה גם, כשאין לי זמן, אתה יודע, נגיד עכשיו, סתם, נגיד בנסיעה בבוקר, אני צריך לצאת מוקדם, אני חוזר, לא יודע, לא יודע מה. אז אני אסמנר. אלה פוסט שאלה קטן, אני אפרסם תמונה עם איזה משפט או שניים, אתה מצחיק נגיד, שאני בדרך כלל לא מפרסם. אז אם תראו אותי בפייסבוק מעלה תמונה בלי הרבה ערך, סימן שסתם לא היה לי זמן, נגיד משהו כזה. אני אעשה נגיד אחרי אירועים שאני עושה, אז אני מעלה נגיד תמונה מהאירוע, וכותב וואי, תודה רבה עליי כמו שהגיע, וזה נראה, זה תחת מה שאני מסתובב, קבלת הרבה מאוד לייקים, אין בהם ערך, תמונה ממשפט מהכנס, אין בזה...
אני והמשפחה בחופשת פסח, וכו' וכו'.
כזה, כן, אני וחברים באיזה, אני למשפחה, כן? אז אני וחברים באיזה זולה, בנופש, אני והבת זוג פה בים, תופר את הפואנטה של אני עדיין בתודעה פה. לא הלכתי לשום מקום.
תגיד, אגב פייסבוק, הרי פייסבוק הם אנשים זקנים, מוני למשל, או וכו' וכו'. לא, פייסבוק זה גזר, לא, כל הצעירים בטיק טוק, באינסטה, בטמבלר, איפה שנמצאים, יוטיוב. למה לפרסם בפייסבוק, שכולם שם כבר זקנים?
תראה, הסגמנט הוא סגמנט מאוד, בעיניי הוא מאוד חד משמעי, לגבי פייסבוק, ואני חייב להיות שלושת הסגמנטים. אחד, כל מי שפונה בשירות שלו לעסקים, בשונה מלינקדאין שאתה פונה לאנשים בתוך עסקים, פונה לעסקים, פייסבוק זה המקום לחפש אותם. מניסיון, לינקדאין, עם כל הטוב שבדבר וההסתמנות העסקיות שיש שם ויש שם בשפע, לרוב אתה תחפש, אתה תמצא את האנשים מתוך החברה. לפעמים אתה רוצה לעבוד עם חברה גדולה, אז אתה צריך את המנכ״ל, הסמנכ״ל, לא יודע, CMO, CTO, CFO, CZ, לא יודע, כל השטויות.
C-level.
כל ה-C-level, אתה אומר, לחפש את הבנידין, סבבה. אתה מחפש את הבעלים, אנשים, האנשים מאחורי החברות, אלה שהם אנשי משפחה כמוך כמוני, שהם אוהבים כדורגל כמוך כמוני, שהם אוהבים כדורסל, שהם אוהבים לדבר על פוליטיקה, שיש להם, לא יודע, אוהבים לקנות אונליין ונמצאים בפשפשוק. אתה חפש לדבר על בני אדם, הם נמצאים בפייס. עכשיו, הסגמנט הראשון זה כמובן בעלי עסקים, קטנים בעיקר. כל מי שיש לו עסק היום נראה לי בישראל, יש לו גם פייסבוק פעיל, לפחות ברעיון. כי הקהל נמצא שם. זה סגמנט אחד. סגמנט שני, זה סגמנט שאין לו ערך בויזואלי. כל מי שהוא בעולם הפיננסי, הנדלני, לא יודע, העסקי, הכתיבה, מה עוד יכול להיות? לא יודע. כל דבר שאין לו ערך, זה שאני אראה לך את העבודה, נכון, זה אחלה, אני תראה את הדף נחיתה, תראה את העיצוב, תראה את האתר, תראה את הצילום, נכון, אבל כאילו, הערך המשמעותי הוא לא בויזואל. הוא בתוכן, הוא במה שעומד מאחורי, בחשיבה, באסטרטגיה, אם אני רואה דברים של קמפיינים, אז מה עומד מאחורי הקמפיין? הסגמנט השלישי והכללי, זה נכון, מי שמחפש לפנות לאנשים כללי, שבני כנראה 25 ומעלה, לא משנה באיזה פורמט, הם נמצאים שם. לראייה, אני אומר, תמיד אומרים לי את זה, איך אתה יודע, לא, אני אומר, הקבוצות אולי הכי פעולות בפייסבוק, זה קבוצות שמתחתנות. כל הנשות אורבניות, קלות אורבניות, קבוצה מפוצצת מלאה בכל טוב, אבא צודק, זה נקרא, אבא שבור, והצודקת.
אבא, לא, הצודקת ואבא...
אבא פגום. אבא גנוב, אבא פגום.
פגום, כן.
כל הפשפשוק, חצי מיליון משתמשים בפשפשוק בישראל. עם ישראל נמצא שם. רובו הוא בין 25 ומעלה. זה הסגמנט העיקרי. מי שיש לו תוכן שאין בו ערך, ומעט מה שרואים בעיניים, כל עולם הביוטי, איך ללו, מה שרואים זה מה שמקבלים, הערך מאחורי הדברים פחות מהן, כך שהציפורניים נראות יפות, או עיצוב הבית, או עיצוב הבחוץ, או סמלות, או בגדים, שבהם הערך הוא לא... זה, אפשר לספר סיפור יפה על המותג והכל, אבל בפוסט באינסטגרם, בסטורי, זה לא המקום לדבר על ערכי המותג ו...
תספרות, מייקאפ, פיתוח גוף, אימון, כל הדברים...
מה שנקרא, what you see is what you get. מי שזה התחום עיסוק שלו, כנראה באמת פחות יראה ערך בפייסבוק, חלק גם מהשיקולים העסקיים, עבדתי גם נגיד מאמני כושר שהצליפו יותר בפייסבוק מאשר באינסטגרם, כי אתה בתקשורת הרבה פחות פייק בפייסבוק מאשר בדרך האינסטגרם, שמאוד רגילים לחוויית הפייק, ותראה לי את הזה, והפילטרים, והפוטושופ, לפני ואחרי, ותראה כמה זה אפקטיבי וטוב ווואטאבר.
תגיד, יש, אתה, אם אני אומר לך, תדרג לי מ-1 עד 10, כמה זה נכון? שזה אומר שבטיק טוק החשיפה היא הכי זולה, ובפייסבוק החשיפה היא הכי ממירה. איך זה נתפס בעיניך שתי אמירות האלה?
מדויק להפליא. אולי למעט אי-קומרס. שם נגיד, דווקא אמרה נהדרת בטיק טוק, גם כאן לגבי הסיפורות, אנחנו רואים שהעלויות, אנחנו רואים, אני רואה את זה בטיקטוק, אז העלויות עבור הקליקים, ה-CPM, החשיפה, הלידים, הן מאוד נמוכות, מה שנקרא, המרקטינג לבל, היא מאוד נמוכה בטיקטוק. העלויות מאוד נמוכות.
אבל זה ממיר נרשמים, אם אתה רוצה, אני אשאל שאלה
ש... זה ממיר פחות, תגיד את האמת. האם בשווי זה באמת פחות? לא. אתה עדיין יכול לראות, נגיד עשיתי ליד קמפיינים לגייס את הלקוחות לסדנה, בין 30 שקלים לליד ל-50 שקלים לליד, אז הייתי רואה בטיק טוק ליד נגיד ב-7 דולר, 6 דולר, אפילו 5 דולר, שזה נגיד סביב 15-20 שקלים לליד, שזה 30% הנחה, אבל היה לי 120 כניסות לאתר על אותו ליד, מה שבפייסבוק כאילו זה לא, אין, זה לא מספרים. אז אתה משלם מעט מאוד פר קליק, מעט מאוד פר כניסה נגיד לאתר, אתה מקבל מעט מאוד ההמרה, זה מין כזה מתכזז.
זאת אומרת, אם אתה משווה, מה הם שווה ערך טיק טוק מול פייסבוק? בהמרות לאירוע כמו שעשית עכשיו נאמר, הרשמות לכנס, ללא תשלום?
אני חושב שזה לא בשווה ערך, אני חושב שגם עדיין בתחום שלי עדיין קשה לייצר משהו בתחום העסקי, שהוא לא נגיד הוויזואלי, זה ככה נגיד, עולם העסקי, הייעוץ, השיווק, כזה, יותר קשה לייצר לידים מאוד זולים ואיכותיים דרך הטיק טוק, פשוט יש שזה לא אותו תדר, הקצב הוא הרבה 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 יותר מהיר, אז אתה צריך להיות בקופי, בנושא הקופי, צריך להיות בקופי שהוא תחת סוג של קריאיטיב ותסריט, זה לא סתם, זה לא סתם קופי או משהו כזה, אז צריך משהו מאוד 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 כאילו ספציפי, וזה קשה לפגוע בול בסיפור הזה, לעומת כאילו פייסבוק שמאפשר לך באמת, אתה יודע, להתנסות בהמון דברים, ולבדוק על אותו סרטון גם 1,000 קריאיטי, כאילו 1,000 קופי שונים, אז קצת יותר כלים לעשות את המי ביטטינג, מה שבטיק טוק יש פחות, יש רק סרטון, זה מה יש כאילו.
תגיד לי, איך אתה הולך, הרי בסופו של דבר, רוב בעלי עסקים בישראל הם זעירים וקטנים. זה הרוב המוחלט, כמה? 80%, 90%, יותר מ-90%, לא יודע, איזשהו אחוז מאוד 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 גבוה.
משמעותי.
ובסופו של דבר, כל בעל עסק הזה ניצב מול המציאות שלו, מול החיים שלו, מול המשפחה שלו, מול הלקוחות שלו, מול הלקוחות לעתיד שלו, בתור דמות פרטית ובתור דמות עסקית. ואם אני מבקש ממך, תעשה לי הפרדה, איך אני בתור בעל עסק, איך כל אחד מהשומעים שלנו בתור בעל עסק, אומר, אתה יודע, יש את אלה שאומרים לא נעים לי, אני לא אוהב לפרסם את עצמי, ויש כאלה שאין להם בעיה. אני מנסה למצוא פה איזושהי שאלה שהיא נותנת הרבה ערך. איך אתה מוניץ לבאדם להתנהג, נשאל את זה ככה, עם שתי הפנים הכל כך שונות האלה?
אז פה אני רוצה משהו לעשות שאט-אאוט, להרים, לדוד אלהרר שעשיתי איתו תהליך לפני כמה שנים של ליווי, והוא שתל אצלי בראש את הרעיון של אין הבדל. אנחנו מספרים אצלנו שיש הבדל, אומרים שאני בבית ואני בעל העסק ואני בסטורי ואני בלייב, ואני... זה אנשים שונים או מסכות שונות או whatever, והוא שתל אצלי בראש את הרעיון שאומר שזה אין דבר כזה, אנחנו אותו דבר. אנחנו... באופן מודע, ואולי תת מודע, או אפילו פחדני במקום מסוים, שרדותי, בוחרים להפריד, במין כזה כיתוב רגשי, אישי, נפשי, whatever, בין האבא שאני, הבן זוג שאני, הבן אדם שאני בבית, לבין הבן אדם שאני כשאני עולה על מדי בעל העסק, וכותב פוסט בפייסבוק, או הולך לתווך דירה, או הולך להכין שייקים בעל עודף. והוא אומר, אין הבדל, ואני מאוד מתחבר לסיטואציה, גם... בגלל מי שאני, וגם בגלל מה שהדרך שאני עובר, אני אין הבדל. אדם לא יכול להיות חר שבן אדם בבית, ואחלה איש עסקים. כך דוגמה קיצונית נניח. נכון, זה סביר, מאוד לא סביר, שאם הייתי שומע אדם שמקלל את בת הזוג שלו, הייתי אומר, הוא חר בן אדם, אבל בטח ניתן אחלה של שירות בקמפיינים. זה משליך. זה כמו שזה משליך בדוגמת קיצון, כמו אדם אלים, ואדם נותן שירות, זה גם משליך בדוגמאות יותר טובות, כמו אדם טוב, נותן שירות, אז גם הוא אדם טוב, זה לא אומר שנותן שירות טוב, אבל לפחות לא, זה לא מנותק אחד מהשני.
יש סיכוי טוב שהוא לא יהיה הספק הכי גרוע בזירה.
נתחיל מזה, בוא נקרא כבסיס, מעבר לדבר הזה, אם אני גם אדם טוב, אז אני אגיד, אפשר גם לזרוק על זה, אתה יודע, מין הנחות יותר קלות, כמו אני אדם כנה, או כן, ואני יודע גם לעמוד על זה שאני עושה טעויות, אני גם כאילו משתף דברים ושקוף ואותנטי וזה, אז אני מאוד מאמין בסיפור הזה שהאדם, אין דבר כזה, הוא יכול להתבהר, שהוא יכול להרגיש שלא נכון, זה גם בסדר שאנשים לא יסכימו איתי, שקרה, בתגובות לפרק, לא יסכימו איתי, אבל מי שחושב או מנסה לחשוב שיש דמות אחת בבית, ודמות אחת במשרד, ודמות אחת בעסק, דמות אחת בזה, הוא מאוד מאוד כנראה לא מבין את החוויה של למה אנשים קונים ממנו בכסף, למה אנשים מופכים את לקוחות שלו. אני חושב גם להגיד דוגמה אצלך, אנחנו לא מכירים, לא נפגשנו מעולם, לא הייתי אצלי בברית, ולא הייתי אצלך ביום הולדת האחרון כנראה, בסדר? לא יש לי פעם לבירה גם.
וגם לא הייתי אצלי בברית.
גם לא הייתי אצלך בברית, כן. אולי ההורים שלי, אולי ההורים שלי. אז לא היינו בזה, אבל עדיין התראינו במרחב הדיגיטלי, וראינו שיש, כשדיברנו נגיד בשיחת המכירה, שאני באתי לקנות, לא היה אחד בפה, אחד בלב, הייתה איזו קורלציה בין מי שאתה שומע בפודקאסט וקורא בפוסטים, רואה בתמונות, חווה את הערך, לבין מי שאתה רואה בתור בן אדם שאתה פוגש אותו, פתאום כשיש קורלציה, זה גם יוצר אצלך אמון, שוב, זה חוזר למסע עם ביטוג האישי, אוקיי, הוא לא פייק, הוא לא מספר לי משהו, אבל הוא בן אדם מעצבן בצד שני, הוא חסר סבלנות בצד שני, או משהו בסגנון הזה. אז, ואם אני רגע עושה הנחה שכולנו אנשים, כנראה בסדר וצפונה מזה, הוא לא חרות, אז הסיפור הוא לא להביא אדם אחר לעסק, הסיפור הוא להביא את עצמי, עם הבעיות שיש בי, כמו אני נגיד אדם סופר עקשן בחיי, מודה, חברה שלי יודעת את זה, אני אדם עקשן, אין לי הרבה עקרונות, אבל אלה שיש לי, אני לא יעזור בדין, לא יעזור משם מילימטר. זה מי שאני כבן אדם, ואני אשמח לספר על זה דרך הפוסטים שלי, ואני שמח לשקף את זה, ואני גם צריך להגיד ללקוחות שלי, אתה לא מסכים איתי, בעיה שלך, הכל בסדר, אני פה כדי לעזור, אני לא פה כדי להוכיח. אז זה משפט שאני מאוד אוהב להגיד אותו ללקוחות שמתווכחים איתי. מי שאחרי זה רוצה לעבוד איתי, שידע שאני, יש בי אלמנטים עקשניים. אז אני שמח לשתף את זה, כי אדם אחרי זה שיבוא ויתחבר לזה, ירגיש עם זה בטוב, הוא ירגיש שזה מה שהוא מקבל, הוא מקבל אדם, שזה מה שחשוב לו בחיים. ולא איזה דמות שנראה טוב בפייסבוק, ועם כל הכבוד, אז היא אחת בפייסבוק, ואחת בשיחת המכירה או בכנס שהוא פוגש אחר כך במפגשים.
והיום, אז קודם כל אני מאוד מסכים איתך, בצורה בלתי רגילה, וזה גם הוביל אותי למקום שבשביל לשקר, אתה צריך לסחוב איזשהו משקל נורא נורא כבד. קודם כל אתה צריך לזכור מה אמרת, וזה כבר, זה לא פשוט. ביחוד אם אתה יצרן תוכן, כאילו אתה לא יכול כל הזמן לשקר, זה מתישהו, ודי מהר, אם מישהו עוקב אחריך באיזושהי תשומת לב מינימלית, זה ייחשף, ייחשף מהר. כי אם אתה תנקוב בשמן של הצלחות שכביכול עשית, ואנשים שכביכול עבדת איתם, ואלף דברים אחרים, זה נורא קל לעלות על זה. ואני טוען, ואני מקווה שזה לא שקר גדול מדי, שאני שקרן מזעזע. ובגלל זה אני לא מוכן לנסות את מזלי בתחום הזה, כי זה עובד גרוע. אז זאת איזושהי טענה שלפי אני מוביל את חיי המקצועיים, אבל אני מעבר זה, אני רוצה לנצל את שירותך פה, ולעסק איתך עם שאלות שגם עולות אצל לקוחות שלי. אני אחד הדברים שאני מלמד אנשים, יש לי קורס, אני מלמד אנשים לכתוב דפי מכירה. ודפי מכירה, עבור קופי רייטר, זה האתגר הגדול ביותר. ובסוף אתה כותב טקסט, שאנשים צריכים לקרוא אותו, לשלוף את כרטיס האשראי, ולשלם, או לפחות להשאיר פרטים שיתקשר אליהם, כי הם מתעניינים ברצינות, הם רוצים לדעת, תגיד לי כמה זה עולה, מה בדיוק זה כלול, כל הדברים שגם אם כתבת את זה בדף, הם לא מספיק מורים, אולי כי הם לא בא להם לקרוא את המלל ששמת, אולי כי לא עליהם זמן, אולי כי אלף דברים. והמקטרגים יגידו, תקשיב, מה למכור באינטרנט, כאילו, אתה בסדר, מה לכתוב פוסטים בפייסבוק? אני לא יודע לכתוב, תדע מה, זאת אני לא יודע לכתוב, אני לא אוהב לכתוב. בא אליך בן אדם אומר לך, תקשיב, אני נורא רוצה לפרסם את עצמי, אבל אני לא אוהב לכתוב, אני לא יודע לכתוב. מה אתה אומר על זה?
אלא פעם הייתי אומר, מירה, יותר צעיר אפילו, היה אומר, אתה יודע מה, אז תעשה כאילו סטורי, תעשה אינסטגרם, תעשה טיק טוק, תעשה יוטיוב, תעשה מה שאתה רוצה. היום אני פחות מתנצל בסיטואציה שאתה יודע שאפשר להצליח בהכל, כי אפשר להצליח בהכל. אני פשוט היום יודע בוודאות שהדרך המהירה יותר להרגיש הצלחה, שהיא כנראה בסיס למוטיבציה פנימית קטנה יותר, שמתפתחת בזלים קטנים, זה
בוא נקרא לזה
סיפוק מיידי.
בוא נקרא סיפוק מיידי, בדיוק,
סיפוק מיידי. אם אני אצליח לסדר סיפוק מיידי, אני אהיה טיפה יותר קל להתמיד גם שבוע הבא. אני לא מכיר סיפוק מיידי, לא מאינסטגרם, לא מיוטיוב, עכשיו טיק טוק אולי טיפה יותר, אבל גם למי שלא מבין יוטיוב, מי שלא מבין טיק טוק, מאוד לא סביר שזה יקרה עם כל הרצון הטוב והפוטנציאל הענק שהם מציעים בטיק טוק. בפייסבוק זה אפשרי. ואז אני אומר, מה זה לא, מה זה לא רוצה? ראיתי פוסט בפייסבוק, מישהי כתבה, דיברה איתי לקוחה או עלית, משהו כזה, לך את הסיפור, מורה ליוגה, שלא רוצה לשווק ולא אוהבת למכור. מה אתם מציעים לה לעשות? כל התגובות, סגרי את העסק, לכי הביתה. מה זה לא אוהבת לשווק ולא רוצה למכור? לא רוצה, ביי. זה המחיר. זה המחיר של... הבעיה היא לא באנשים שלא אוהבים. הבעיה בתיאום הציפיות, לגבי מה זה אומר להיות כנראה בעל עסק בארץ, היום, מחר זה יהיה משהו אחר, פעם זה היה משהו אחר גם, בסדר. היום זה אומר לשווק ברשתות חברתיות, להיות נוכח, יהיה לך אתר יפה, שיהיה לך תוכן שכתוב בצורה בהירה, ברורה, ממירה אפילו, כי אנשים צריכים לעבור דרך שם, ולכל את המסוג של תהליך בזמן קצר, דרך דף נחיתה אחד, שזה, כמו שמבין, תורה שלמה בפני עצמה. אבל זה היום מה שיש, כאילו, אין, מה זה אני לא רוצה, אני לא אוהב, אני לא יודע, תלמד. ידעת להיות פרופסור? לא. נולדת שאתה קופירייטר? לא. נולדתי משווק? לא. אז כמו שלמדתי שיווק, ואתה למדת אפייה, או עורך דין, או מעצב אתרים, תלמד, שווק. תלך, תלמד. זה המחיר. זה התאום ציפיות שאולי לא נעשה, כשאתה בא ל... אתה יודע מה, אני אומר, צריך לכתוב בכניסה למס הכנסה, בפתיחת תיקים, פה פותחים עסק, אבל זה לא מה שאתה לא צריך לשווק, ולמכור, ולקדם, ולנהל, ולפתח את השירות.
בוא,
לכתוב שם...
אפשר לעשות את זה יותר פשוט, בוא, פה פותחים עסק, אבל אם לא תשווק, לא יהיה לך מה לשלם לנו.
כן. פה פותחים עסק, אבל לא אמרתי עסק מצליח. בוא, הנה, יש קופי למס הכנסה, תרשמו את זה בכניסה לזה. אז עם כל האהבה שבדבר, לרצון לתת פתרונות נוספים, אפשר למצוא פתרונות נוספים, אפשר לעשות דברים אחרים, אבל מי שנגיד גם מאזין או מאזינה פה, מרגיש לעצמו, אני לא יודע לכתוב, אני לא אוהב לכתוב, לא סתם נגיד אתה מציע קורס, בסוף אדם צריך, הוא צריך, לא יעזור בית דין, הוא יכול לשלם כסף עם מישהו אחר, יאמר, שוב, הוא יכול ללמוד, לא רוצה את זה ולא רוצה את זה, נראה, לא רוצה מספיק, מה שהוא רוצה, באמת, כאילו.
הוא גם יכול לעשות, הוא יכול לנסות לעשות עוד משהו. מה שאני גיליתי, שיש דברים שאתה יכול ללמוד לאהוב, לצורך העניין, בשבילי, לפני נאמר שנה, שנתיים, אני לא יודע כמה, אני לא חושב שאתה ממש יודע מה עשיתי, אבל בוא נתחיל בזה, שאני גדלתי בקיבוץ, שירתי בשייטת, זאת אומרת, שעד גיל 24, מה למדתי? למדתי לעבוד קשה, ולסתום את הפה. עכשיו, למדתי את זה בצורה מאוד יסודית. אחרי זה, הקמתי עסקים, חלקם נכשלתי, חלק הצלחתי, חלק הארי, למזלי, עבד סבבה לגמרי, ולפני 3 שנים, מצאתי עצמי בעסק, ש10 שנים אני עובד עליו כ-24 שעות ביממה, באינטנסיביות האופיינית של החיים שלי, ואף אחד לא מכיר אותי. כולם מכירים את השותפה שלי, בן אדם מאוד חכם, יעל גלזר, אישה חכמה, נפלאה, יש לי רק דברים טובים להגיד עליו והמון, אבל אני לא העזתי לשים את עצמי בפרונט, שלא ישמעו עליי, אז לא שמעו עליי, ואני גיליתי בגיל 49, שאני צריך ללמוד לפתוח את הפה, ובהתחלה לכתוב פוסטים, זה היה קשה, אמנם כתבתי את כל הפוסטים של העסק, 10 שנים באינטנסיביות מטורפת, מייל יומי או דברים כאלה, זאת אומרת המון 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 טקסטים, אבל לא חתמתי עליהם. עכשיו למדתי להופיע מול מצלמה, לכתוב את הדברים בשמי. זה הפך, בהתחלה זה היה קשה, ומה שגיליתי שקורה שאני פשוט מתאהב בזה. אני לומד לאהוב. והקטע של ללמוד לאהוב, ומה שהייתי רוצה לשמוע ממך, אוקיי, סבבה, בן אדם לא בא לו לכתוב. אבל איפה הוא יכול להחליף את זה בעל פה, או בווידאו, או אני לא יודע מה.
תשאר, כולנו יכולים, כמובן שהאידיאל בסוף הוא להספיר גם את הכל, ככל שאתה באמת יותר מורחב ויותר תופס את הפלטפורמות האלה, ואגב גם בתשלום לאנשי מקצוע, לא הכל תחוס לבד, זה כמעט לא הגיוני, אבל להיות בכמה שיותר מקומות, כי בסוף מה, אנחנו מתחרים על קשב מאוד קצר, מאוד נמוך, כאילו, עם המון תחרות. אבל גם הנושא הכתיבה, אם אדם חווה את זה, אז יש לו פתאום בחירים היום, באמת כאילו לא חסר, בין אם זה לכתוב קצר לטוויטר, בין אם זה לייצר יותר סטורי או עיצובים, ואז באמת זה אינסטגרם, כמובן וידאו, אם זה יוטיוב שורטס, או פייסבוק רילס, או טיק טוק, או אינסטגרם רילס, לא מסיגנון הזה, אני חייב יותר מזה, היום, ואני רגע שם את זה בצד את הידע המקצוע שלי, אם היום הייתי מתחיל בעצמי מאפס, הייתי מתחיל מפוסטים כתובים וסרטוני טיק טוק סלש, לא משנה, מדיה, ורטיקל מדיה קצרים, שורטס, רילס, טיק טוק כאלה. גם כנראה זה הכי אפקטיבי מבחינת הטופ אוף דה פאנל וכל המונחים בסגנון הזה, כי זה מגיע על חשיפה רחבה גם באפס מאמץ. גם באפס מאמץ. אז התשובה היא או לנסות, כמו שאמרת, ללמוד לאהוב, זה חשוב. ואם אתה גם מנסה, חשוב לנסות ניסיון אמיתי, זה כמו אדם יבוא, יעשה ריצה, יגיד אני לא אוהב לרוץ. כמה פעמים רצת? פעמיים. אוקיי, לא נשמע ריאלי להחליט אתה לא אוהב לרוץ, בגלל שרצת פעמיים. אז זה גם, אתה יודע, אני חווה הרבה לידים שאומרים לי, כאילו, אתה יודע, בשיחות טלפון שהפייסבוק לא עובד, הפייסבוק מת, הפייסבוק לסקנים, פייסבוק בירידה, פייסבוק ייסגר, פייסבוק כאלה. אני כזה בסדר, אתה יודע, אתה צודק, אם אתה מאמין בזה, אז כל החשיפה בפייסבוק יורדת, אם אתה מאמין בזה, גם זה מה שאתה חווה, אתה יודע, מה שאתה גם רואה, כי אתה רואה את הירידה בדברים וזה. אבל אם מישהו לא אוהב וניסה באמת, ולא מצליח להתמיד, לא צריך לפחות על השגרת, אתה צריך לצורך שיניים שלו, קפה מים ופוסט בפייסבוק, זה קפה מים וסטורי, קפה מים וטיק טוק, קפה מים ולינקדין, קפה מים ולא משנה מה. אבל אני כאילו, זה מצחיק אותי להגיד את זה בכל רם, ולהגיד כאילו איזה משפט חשוב, זה כמה הוא מלא בערך, אבל בעל עסק חייב לשווק. בין אם בעצמו ובין אם דרך מישהו אחר.
הסיסמה שלך, קפה מים פוסט, אני חושב שהיא מעולה. זה עולם שלם שאומר לך הכל. קם בבוקר, קפה מים פוסט פייסבוק. כאילו, מדהים. אני אישית, אתה יודע, קם בבוקר, מדיטציה, ריצה, אולי בדרך כלל גם חדר כושר, קפה מים פוסט. סבבה, קפה, מים, מייל, לא משנה, אבל אותו כאילו, נכנס לדבר הזה. זה מדהים. עכשיו, יש לי איזו שאלה שהיא נורא מעניינת אותי, אני חושב שהיא גם נורא מעניינת בעלי עסקים. בסוף אנחנו יצרני תוכן. כל באדם שהולך לפרסם, או שהוא מייצר תוכן בשביל עצמו, בעצמו, או שכותבים עבורו, שגם וגם. ויש המון פחד. פחד הזה של אוקיי, אני אצר ערך, שהוא פרסומי, אבל איך אנשים יקלטו לי שיש לו ערך בכלל, כאילו זה פרסומי, זה לא כיף, זה לא כיף לקרוא, אז בעצם איך אני עושה את זה בכלל? או שאני מפרסם, או שאני נותן תוכן מעניין, איך אתה מחבר לי אותם?
אני משתדל מאוד לא למכור אף פעם, אין בזה כסף במחירות, בפרסומות. משפט איפה שראיתי לא מזמן, מישהו כתב באחד הפרוטאפ שאני חבר בה, הוא אמר, תזכרו שאם פרסומות היה מעניין, היה משתרים את זה כל היום. אז זה לא מעניין, אז מגבילים את זה בטלוויזיה לזמן מסוים. הנה, גם ירים לך, אתה יודע, ירים לך להנחתה, בגלל שזה תחום העיסוק שלך במקום שם. אני כותב תוכן.
לא, אתה עשית לי עכשיו את הפתיחה של הפרק, זה בסדר.
שמה?
אני תמיד מנסה כאילו למצוא תוך כדי השיחה, מה תהיה הפתיחה, בסוף יש איזה קטע שצריך להיות נורא מעניין, שמכניס את הבן אדם לתוך הדברים, אז לאט לאט אני לומד יותר ויותר לשמוע את זה כבר במהלך השידור, אז זה ממש זה, אתה אומר, אני לא מוכר אף פעם, מגניב.
אני לא מוכר אף פעם, ואני כותב תוכן כמו שאתה כותב דפי נחיתה, בגלל לא ברמת המקצוע, אלא ברמת הרדיו, כשאנחנו כותבים דפי נחיתה, אנחנו לא נשים למכור בהתחלה, להיות מאוד ברורים, לדבר על מה אנחנו, מי הם, למי זה מתאים, למי זה לא, תהליך, המסע, הדרך, ההצלחות, כישלונות, אנשים, מליצים, name dropping, אחריות, לא למה שאנחנו מעבירים בדרך
כלל. לרגש, לעניין, לתת הבטחה שהיא מצד אחד מאוד קיצונית ברמה מה שאתה באמת נותן, מצד שני שהיא תהיה אמיתית. לצורך העניין, ההבטחה שאתה נותן היא מאוד קיצונית ומאוד אמיתית. שזה מטורף, אני אתם מסתכל על זה ואומר, וואו, זה מאוד מרשים לדעתי, בתור מי שכותב דפי מחירה לאנשים ומוכר קורסים, אני אומר, זאת הבטחה מאוד מאוד מאוזנת, ועדיין קיצונית.
אז אני אסתכל על זה כמו שאתה תיארת עכשיו, אני מסתכל על עצמי, אני כותב פוסטים, שבעיני אנשים ירצו לקרוא, או לפחות תתעניינו בלקרוא אותם לאורך תקופה, לאורך זמן, לאורך כל, להשקיע דקה קריאה, רוב פוסטים, פוסטים להיות קצרים, זה לא עכשיו מגילות של 4 דקות קריאה וכזה. ואני נקודתית בוחר בסוף הפוסט, או בפוסט יהודי קצר, ממוקד, מה שאני קורא לו בשפה שלי, פוסט הזמנה, מי שיכנס לפרופיל שלי יראה את פוסטים כאלה כל שבוע, פוסטים קצרים, המשפט שניים של הדרושים, או המחפש, ודור מסיון. כי פרסומת זה דבר קצר, שם פרסומת וממשיך הלאה בחיים. אבל צריך לפרסם, כי צריך להביא את הלידים. אז החשיבה שאני כותב פוסטים כדי למכור, שם מתחיל הבלבול במה מטרת הכתיבת פוסטים בפייסבוק. ואני אומר בכנות, כאילו גם שאני מלמד את זה בסדנאות, וגם שאני מדבר על זה בארצות, אני אומר, עזוב את המחירה, תשחרר אותי מספר לי על עצמך, וכמה אתה תותח, וכמה אתה טוב, וכמה אתה מעניין, ואל תשים את המספר טלפון שלך למטה, ותחתור עם השם שלך, כאילו זה מכתב נייר משרדים, זה לא מעניין, זה לא מעניין, לא אותי, לא אותך, לא אותם גם, לא אותי ואותך לא מעניין, כי בסדר, לא אותם זה לא מעניין. אז אני מאוד משתדל לכתוב תוכן בפרספקטיבה שאומרת, רגע, מה יגרום ללקוח שלי לעצור לקרוא? ולרוב זה בכלל לא קשור לכתיבת פוסטים בפייסבוק, לא קשור לטיק טוק, לא קשור לתוכן, זה לא קשור, זה קשור, ואגב הנה הטיפ לידי פאוזה דרמטית לגבי הטיפ לכתיבת תוכן, זה קשור לשימוש במה שאני עושה, כדי שלהם יהיה חיים טיפה יותר טובים בעצמם. זה כל, זה התורה על רגל אחת. אם אני בונה אתרים, לאף אחד לא אכפת מהאתר, כולם רוצים למכור דרך. נכון? זה אני אומר שפעמים לא יכולים להסכים על זה, גם הצופים מאזים. אז אם אני בונה אתרים, אני לא אכתוב על האתר שבניתי, גם אם הוא יפה, תאמין לי לא מעניין אף אחד שהוא יפה. אם אני אכתוב את התוכן על התהליך של האדם, שהאתר מדויק לו, ואפקטיבי עבורו, אוקיי, זה אנשים נהנים לקרוא, אנשים רוצים לקרוא, כי הם יכולים לדמיין את זה על עצמם. אז זה דבר אחד, והדבר השני, או נגד הטיפה שאני מתוך הסיפור של כתיבת תוכן בפייסבוק, בסיפור הזה, אני גם מאוד מרשה לעצמי לגוון בין דברים פחות טובים לדברים יותר טובים. אנשים אומרים, אין לי סיפור הצלחה היום של לקוח, לא נפגשתי עם אף לקוח השבוע. אוקיי, יש לך לקוח מאוכזב משבוע שעבר, מלפני שנה, שהתחזב מהתהליך, שלא צריך להגיע תוצאות, בואו נכתוב על זה פוסט מה למדנו. בואו נכתוב מה למדנו מלא להצליח לפני שנה או שנתיים. בואו נכתוב ממה שרצינו להצליח להשיג, ולא צריך להשיג אותו בעצמנו השנה. כי אין קשר. גם אותו מאומן בספורט, בכושר גופני, שרוצה לבוא אליי לאימון, וגם אני שעושה בעצמי כושר גופני בתור מאמן כושר, חווים את אותו אתגר. שאני פה והוא פה, אבל שנינו רוצים לא יודע, להתפתח גופנית, יותר בקלות, לא יודע, whatever. וזה מעניין את שנינו, תי ואותו. להגיד לו שבזכותי הוא יגיע לפה, זה פרסומת.
כן.
לא מעניין אותו גם כן.
אם אני מסכם את זה, בעצם מה שאתה אומר, זה במקום להתאמץ ולעניין ולמכור ולמכור ולמכור, אני מתאמץ לעשות דבר אחד, לתת ערך למי שקורא אותי. מי שקורא, מי ששומע, מי שצופה, אני נותן לו משהו שיעניין אותו, שיועיל לו בחיים.
נכון, אבל כן יש לי גם משפט שאומר שאני לא עובד בלתת ערך לאנשים, ואני גם אומר את זה לכולם באופן מאוד...
שמעת לו?
אני לא עובד בלתת ערך לאנשים. גם כשאני נותן ערך, המטרה היא מטרה עסקית, אני לא נותן לך ערך בשביל שאני איזה משפיען, עוד שנתיים אני אוציא איזה ספר, אם קורא אותו ב-15% זה אפיליאציה, אני נותן לך ערך, תעקוב אחריי ותגיב לי ותנהל איתי דיונים, ואני פה כדי למכור לך. בינינו יש יחסי גומלין ברורים מההתחלה, סוג של תיאום ציפיות ושקיפות מסוים, חלק מהברנד הזה, שכאילו, אני אכתוב לך פוסטים מעניינים, אתה תגיב לי למטה. אני אכתוב לך פוסט שמטרתו עכשיו לקדם מחירה, אם אתה תראה, איך אתה גם תגיב לי למטה עוד פעם? אני אקדם לך מחירה בפרטי, בתגובות או כל דבר כזה. אז יש גם שקיפות. אני לא משפיען, אני בעל עסק. מטרתי, בעל עסק היא להצליח לתת לך ערך בחזרה, ולמכור לך את זה בכסף. אז גם זה את האנשים מתביישים. אותה הופעה מהבית, היא לא רוצה למכור, שלא יגידו שהיא מוכרת בפוסטים, שהיא דוחפת להם את המחיר, מה זאת אומרת דוחפת להם את המחיר? בעלת העסק, את צריכה למכור, את רוצה למכור, יש לך משהו שווה כסף, אז מי שנייה אותי, אותך, אותם. לא עבדת, לא השקעת זמן, לא כתבת, יצרת, צבת, עפית, לא משנה, whatever. זה שווה כסף. מי שלא מבין בזה, בעצם לא.
ואם עכשיו אתה, בהמשך למה שעושים בעלי עסקים, יש לי שאלה שאני שואל את כל האנשים שמתראיינים, כי היא שאלה שקודם כל היא שאלה מאוד 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 טובה, ואני כמובן עושה אותה כי היא הופכת את הפודקאסט למקור ערך הרבה יותר גבוה וממוקד. השאלה היא כזאת, אמיר בלדיגה, כשאתה רוצה עכשיו לעשות גל של המרות בעסק, אתה רוצה לעשות הרבה מחירות, איזה פעולה בודדת או סט של פעולות, אתה תגיד, זה הדבר שהכי כנראה יעבוד לי עכשיו.
שני דברים עיקריים, אחד קל לביצוע למי שכבר יש לו קצת רקורד, והשני קצת יותר קל למי שיש לו פחות רקורד, אבל הם ביחד עובדים, זאת אומרת, היתרון הוא כמובן ביחד. מה שאני אעשה לרוב, אני אחזור לפוסט שפרסמתי נגיד לפני חצי שנה, שנה, שנתיים, על השקה של משהו מסוים, אני אקח את הפוסט הזה בדיוק, אני אעדכן אותו בהתאם למה שאני משווק עכשיו, ואני אעשה לו הדבק, זאת אומרת עוד פעם. אין דבר כזה, אנשים לא משתנים, ופייסבוק לא השתנתה, נשבע לכם, אולי שינו משהו, אנשים יופי, בפועל זה אותו דבר, זה אותם בני אדם, אותם אנשים, אותה פלטפורמה. הפוסט שפרסמת לפני שנה באיזה קבוצה, ועבד לכם מעולה, יעבוד גם עכשיו. פחות, יותר, בסדר, אבל הוא יעבוד ב-90% לפחות באותה רמה כמו קודם. אז רק התחלה טובה. אני מתחיל לקבל מעורבות חזרה עם דברים חדשים. נעשיתי את זה על, כשהשקתי איזה מגנט לידים גדול, קיבלתי עליו איזה 1,200 תגובות, השקתי את זה אחרי זה כשעשיתי איזה קורס דיגיטלי, עשיתי את זה אחרי זה כשעשיתי עכשיו את הכנס, לא כל פוסט כזה אומר שאני גם אקבל 1,000 מחירות, אבל את הבנץ' הראשון של, של הלידים, יהיו לי מהפוסט הספציפי הזה, ואולי עוד פוסט שניים אחר.
כן.
אבל אמרת, פעולות מקדמות עכשיו בזמן אמת, זו התשובה הראשונה, לחזור אל הפוסטים שעבדו לכם בעבר, ולשחזר אותם.
תודה, זה אחלה, אחלה רעיון לאנשים. אמרת שלא עסוק במה זה? אני לא עסוק בלתת ערך? לא, משהו אחר.
אני לא עובד בלתת ערך.
אני לא עובד בלתת ערך, אבל אתה נותן ערך. הכמויות.
כן, זה. אני גם פה לעבוד.
כן, עכשיו נתת להתחרה לזה שחשבתי קודם, עכשיו אני אשים את זה בכלל.
אז אחד זה פוסט שעבד לכם בעבר, כולנו. שני, זה מה שאני קורא לו בסדנות גם ביצוי לידים. הרי עבדתי כל ה... לצורך העניין, עכשיו אני משיק כנס, עבדתי בחצי שנה האחרונה על סדנאות, אז קיבלתי, יש לי איזה 1,000 לידים ברשימת דיוור, ב-CRM, ויש לי איזה 100 שיחות וואטסאפ בנושא הזה, בוואטסאפים זה שמורות עם תוויות, ויש לי חברים, קולגות, ועבדתי איתם, וחשבתי עליהם, ורלוונטים להם, וזה. קח את הכל, בדרך כלל איזה סוף יום באמצע שבוע, וסיימתי יותר מוקדם לעבוד, לוקח 3 שעות, ושולח, מאות הודעות, חלק אוטומציה, חלק עם התאמה אישית, חלק לאנשים פרטיים, חלק זה, ומה שולח הזמנה אישית, מה נשמע, מה שלומך, ישעיהו, אני רוצה לדעת לך לעבור על הכנס שלי, יש כנס, נדבר עליו, טק, 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 והנה טיפ לאלופים, אני לא שולח אף פעם את הלינק, אני מבקש מאנשים להחזיר לי תשובה. זה יסתיים ב, אתה רוצה שישלח לך חזרה את הלינק לפרטים נוספים, עם כל המידע, סימן שאלה, מחכה. תכלס, הסיבה העיקרית היא כי אני רוצה לקבל פידבק מי נכנס ומי לא. זה סוג של הדרך שלי בצורה אורגנית למדוד אחוז המרה או כזה כמות קליקים. ויותר מזה אני אגיד לך גם מנתיב עוד טיפ לאלופים. אם אני שולח לך את הלינק בוואטסאפ ואני אומר, אתה יודע מה, אני רוצה לעשות עוד פולו-אפ. כבר שבוע, עבר 3 ימים, לא משנה מה, אבל אני רוצה לעשות עוד פולו-אפ. איך אני אמצא אותך עוד פעם? אם שלחתי לך את הלינק כבר, לא אמצא אותך. ואם ביקשתי ממך להגיד לי, כן, שלח לי את הלינק, אז עכשיו כל מי שיש לו את הלינק בצ'אט, הוא ליד ששווה לעשות לו פולו.
זאת אומרת, מישהו, אבל הוא לא ענה לך.
לא, אני שלחתי שאלה, אתה רוצה לקבל את הלינק לכנס עם כל הפרטים? כל מי שענה לי כן וקיבל את הלינק, כך אני יכול לחזור אליו בקודם, אני אעשה חיפוש בוואטסאפ.
אתה מחפש בוואטסאפ ולפי זה.
כן, אני בעצם סוג של... הופך את הוואטסאפ למיני CRM כזה.
זאת אומרת, אתה עובד עם הוואטסאפ, אתה לא עובד עם איזשהו תוכנת וואטסאפ, שאתה עובד עם הרגיל.
יש לי גם, יש אוטומציה, כאילו שרצה, שרחת לבלקים של הודעות בזה, יש גם את הפרטי שלי, שאני מתקשר איתם, לא לידים או משהו
מסוים. מדהים. אז אמרנו, זה בנוגע ל... ויש עוד שאלה שנורא מעניינת אותי, שאם עכשיו אתה אומר, אני רוצה לתת... איזשהו 3 דברים של ערך מרוכז ללקוחות. מה היית נותן עכשיו? בין אם זה קופי, בין אם זה בביזנס, בין אם זה
בפרסום. מה, למאזינים?
כן.
תראה, אז אני חושב שנתחיל מה שנעשה, זה סוג של עטיפה להכל ביחד, מה שדיברנו עכשיו כטיפ, אז
כן.
זה לזכור שיצירת תוכן היא לא פרסומת, יצירת תוכן היא אמצעי, שונה מפרסומת, שונה מקמפיין, זה אמצעי שצריך להשתמש בו, כמו כל ערוץ שיווק אחר, בדרך המתאימה לו, לא בדרך שבה אנחנו עושים פרסומת, נעשה גם פוסטים בפייסבוק. קהל שטועה בזה הרבה, אפשר ללמוד ממנו מה לא לעשות, זה קהל שמתווכים. דווחים, לא יודעים להבדיל בין תוכן לבין פרסומת, אז כל הדברים שאני רואים אותו דבר, כמו פרסומת לדברים של, לליסטים שלהם, לדירות.
שלושה חדרים ברחובות, יד שנייה.
כזה, כל עד הפרסומות, כל עד הפרסומות, בלי תוכן. אז תוכן זה תוכן, פרסומת זה פרסומת, גם אתה עושה פרסומת בתור תוכן, זה בסדר, זה לא מה שאמורים לעשות שם בפרסומת, ולכן גם זה פחות יעבוד, זה בסדר.
כן.
חלק מהאיזון השיקולי. זה אחד. אז שאני, שדיברנו עליו, הוא גם נראה לי טיפ חשוב בסיפור הזה, זה שאין, נקרא לזה, אין אמת חלופית. בעסק צריך להשקיע משאבים, זמן, כסף או זהה. אלה יש אותו דברים ש... או שעות שינה, נקרא לזה ככה. זמן וכסף, זה מה שיש לנו להשקיע. מי שלא רוצה להשקיע זמן וללמוד פרסום, תוכן, כתיבה, סרטונים, עניינים, יהיה חייב לשלם על זה בכסף. מי שאינו את הכסף לשלם על הדברים האלה, יהיה חייב להשקיע בזה את הזמן. זה מה יש. לא משנה כמה קורסים נקרא, וכמה AI יפתחו, וכמה... בסוף, לא משנה אם זה מעט זמן, הרבה זמן, מעט כסף, הרבה כסף, זה או כסף, או זמן, עדיף כנראה להשקיע את שניהם, כי אז בכלל העסק מתפתח יותר מהר. אחד מהם לפחות, אי אפשר לא את שניהם.
אותי
זה הדבר השני.
אני רוצה לשאול אותך לגבי הדבר השלישי, לקבל ממך איזושהי מסקנת עבודה. כמובן שלי יש אותה בדרך שאני, אבל אני רוצה לשמוע ממך. הרגע דיברת על AI. נושא שלא ספק פרץ לחיינו לפני מעט מאוד זמן, ושינה טראם לבלי חזור. AI הולך להתקדם. GPT הולך להתקיים היום בגרסה 4, בטח נגיע עוד מעט לגרסה 40 וכו וכו וכו. איפה אתה רואה את מקומו של המשווק בעולם של AI? משווק, טבע, המפרסם, איפה, מה משתנה בעולם שלו ולאן זה, ומה יהיה מקומו?
אני חושב שלא רחוק היום שלא יצטרכו אותנו. הרי בסוף מה זה כותב? בואו נהיה כנים רגע לסיטואציה. כותב הוא מתווך בין ידע לבין לקוח. אם היה לו את הידע בלעדיך, הוא עושה את זה בלעדיך, בלעדיי, בלעדיך, בלעדי אף אחד. אולי היה חוסך את הזמן, כמה דקות פה, כמה דקות שם. אבל הידע הזה כבר לא צריך לעבור דרך תיווך. זה מה שאנחנו רואים היום שקורה נגיד לשוק ההייטק ולימודי המחשבים ודברים בסגנון הזה, מורידים את המתווך, הידע הרבה יותר קרוב לאדם, באמצעות קורס מאשר דרך אוניברסיטה, ולאנשים בעולם התעסוקה זה לגמרי מספיק, כדי לקבל את החלטה לגייס אותך לעבודה, כן או לא, אותו דבר פה. מה שמבדיל בין כל איש עסקים או בעלת עסק קטנה לבין היכולת לפרסם פוסטים טובים בפייסבוק או לייצר סרטונים טובים, סרטונים לרגע שם את זה בסד, לגבי לייצר נגיד תוכן כתוב, זה הפער מהידע. ברגע שיתווכו לה את הפער הזה מידע באמצעות כמה שורות AI כאלה ואחרות, או כמה הקלטות קטנות בזה, יצטרך לעשות קורס קצר כזה או אחר, תשלם עליו כמה מאות שקלים, כן או לא, בחינם, בטח זה יש שוק שלם בפני עצמו, והפער הזה ייעלם, בעצם זה גם הרבה מאוד בעבודת התוכן של רובנו, גם אני ככותב תוכן, שאני נותן שירות כזה, אבל גם אני ככותב תוכן, וגם הדומים לנו בעולם כתיבת התוכן. אני חושב, הפער המשמעותי שישאר, זה בלעזור לאנשים להבין, מה הם צריכים לייצר. גם ה-AI כנראה שיהיה טוב בזה, אולי בעוד כמה שנים טובות, או אולי אפילו בעתיד הרחוק, או לא יודע כמה, אבל אפשר לכתוב הרבה דברים. פער הוא לא ב... בכתיבה, עניין הזה גם אני נתן לי בתהליך, כאילו, 90% מעודת דף נחיתה ממיר היא בכלל לא בדף, היא בראש, היא בחשיבה, היא בשאלות, היא באפיון, היא בהבנה, היא בדברים בסגנון הזה, שגם אני ואתה נשאל את אותם שאלות, לא נשיג את אותם מסקנות. נעל לגבי AI, גם אם הוא שאלתי את אותם שאלות, אני והוא לא נשיג את אותם מסקנות, בטח לא במגוון רחב של נושאים ותכנים. אז אני מניח שאני, ואני אתן פה את החסת הדיינית יותר, אתה יודע, כמעט כמו איזה נביזה. אנחנו נראה יותר ויותר אנשי אסטרטגיה, שהם לא hands-on על תוכן ועל עבודה, יותר מאשר אנשי מנהלי סושיאל, דברים מסוימים על זה, כי פחות יהיה בהם צורך. לא רחוק היום, בסדר, בעיניי, בטח בעברית, בטח באנגלית, כאילו בסיפור הזה, שאדם ישים את הלינק לדף טיק טוק שלו, דף אינסטגרם, דף פייסבוק, אתר, whatever, ספריית תוכן שיש לו מלפני כמה שנים, והיה ייצר לו גן תוכן של 30 פוסטים בחודש לפרסם, כולל תזמון לפי השעות הכי אפקטיביות, לפרסם אותם בדף העסקי בפייסבוק. היום הזה לא רחוק. אבל יבוא איש אסטרטגיה, בואי נבין איזה קהל, איזה מסרים להזין, איך נכתוב את זה בצורה יותר נכונה לתוך המערכת, איך זה נענן, מה לעצב לזה.
אני רוצה להוסיף פה איזושהי נקודת מבט. תראה, מה שאני רואה פה במידה די ברורה, שאם היום התחרות היא ברמה, נקרא לזה בינונית, התחרות תהיה ברמה יותר גבוהה. מה הבעיה עם AI? שכל מי שילחץ על הכפתור, אני קורא לזה הכפתור האדום הגדול, כל מי שילחץ על הכפתור האדום הגדול, יקבל תשובה שמתחרה עם כפתור אדום גדול אחר. אבל בסוף, 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 זה שם את כולם על אותה רמה, פשוט יותר גבוהה. ואתה חייב איזושהי יכולת שתרים אותך מעבר לרמת בולטות. אחרת אתה, בסדר, אז תכתוב עשרה, אז התוכנה תכתוב לך 10 פוסטים ביום. אבל אתה חייב איזשהו משהו שיבדל. מה יבדל אותך, מה יבדל אותך ממני? מה, 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 אם לא, אתה צריך שם איזושהי מקרויות יוצא דופן, חשיבה, הכוונה. ואם אני, ולפחות לטווח מסוים, אני לא יודע לכמה זמן, היצירתיות האנושית והיקחות האנושית, ההכוונה, הבקרה, היא נדרשת. עכשיו, לא רק שהיא נדרשת, נדרשת יותר מאי פעם, כי אחרת, שוב, אתה תיטמע בהמון, כמו היום, אתה תיטמע בהמון, פוסטים משעממים. אתה נקבע המון, כמו כולם, כולם כותבים איזשהו סיפור משעמם.
אני מסכים, אני חושב בגלל זה אנחנו נראה הרבה יותר אנשי אסטרטגיה. גם אתה, לצורך בתור איש מקצוע, תוכל לקצר תהליך העבודה הלכלוכי, המלוכלך בידיים, כנראה מ-10 שעות לשעה עבודה בצורה כזאת אחרת, גם אם לא עכשיו, אז בעוד 3 שנים, בסדר, בוא...
אני נעזר המון בצ'אט GPT, הוא עושה לי המון עבודות, במקום העוזר המאוד מאוד עם המון ידע שלי, יש לו המון המון ידע, והוא קצת יהיה לטיפש, אין לו פניות רגשית לכלום. אתה צריך להגיד לו בדיוק, אני רוצה את זה, ככה וככה וככה, הנה ככה נותן לי. וזה פנטסטי.
אז כאילו, גם אתה בסוף תוכל במקום מסוים, כאילו, אני רגע, בדמות המיתוגית, איזה.
כן.
מי יודע שמאחוריך עומדים צבא של צ'אטבוטים, AI בוטים שיושבים מאחוריך, ואתה... האסטרטג יודע לקחת את הרצונות והמטרות ואת היעדים, והפוך אותם לתוכנית מסודרת, לאשר אותם מול הלקוח, ומשם את העבודה יעשה AI, שבאמת עם כל הכבוד לכל בוגרי הלימודים, הכלים אחרים, כן, כמו שלקחו את המוניות, ולקחו את המוכרות בסופר, קופיות בסופר עם קופיות, יבוא יום, יבוא יומיים, ואנחנו בואו, אנחנו לא כל כך מאוגדים, איגוד השיווק לא יודע כמה הוא יכול להשבית את המשק, בשביל שלא יכניסו AI לארץ, אבל אנחנו לא מאוגדים בשום דבר, והיום יבוא יום כזה או אחר, ואנחנו כולנו נצטרך להבין דבר אחרים, ואני רואה את זה, אגב, רואה את זה כבר מעולה, אגב, על אינסטגרם, כבר רואים את זה בצורה חד משמעית, תוכן כתוב, זה דורש עוד ביניי, אנושית, אתה לכתוב את הפוסט, אתה יותר דורש את זה, אבל עיצובים גרפיים, אנחנו רואים את זה עם מידג'רני, תחבר את זה עם, לא יודע, עם צ'אט GPT, שידע לכתוב לחזרה, לדלי, שידע את התקשב, אתה רואה דברים של מעצב גרפיה עולה 200 שקל, 300 שקל, 100 שקל, 10 דולר, בסדר, אצל איזה הודי בפייבר, ופה ב-3 דקות עבודה, ובטח אחרי שזה כבר עושה כמה פעמים, יש לי כבר גרפיקות לקמפיינים, גרפיקות לאינסטגרם, גרפיקות לדף נחיתה, גרפיקות לכל מקום, באמת, אז הגרפיקאים כנראה יפלו ראשונים, ואנחנו כנראה יש לנו איזה שעה, שנתיים, שלוש של איזה חסד, ואז גם אנחנו נצטרך to evolve
אנחנו כל
זה יישאר רלוונטיים.
תראה, בסוף יש במדינת ישראל, נדבר רגע על ישראל, במדינת ישראל יש X אנשים. תכניס את זה כמה AI שאתה רוצה, יקנו אותו מספר אנשים, אולי הם יקנו יותר, אבל יקנו יותר מספר אנשים. בסוף התחרות היא אותה תחרות. אתה צריך להתעלות מעל מי ש... בסיבה שלך, כשאתה עושה כנס, אנשים שאצלך בכנס באותו בוקר, הם לא בכנס אחר. זה עדיין, זה אמיר בלדיג, עושה פה משהו אחר מאחרים. וזה, אני חושב, נקודה שתמיד משנה את כללי המשחק.
באמת.
אמיר, אני רוצה לסיום, לבקש ממך, כשאנשים רוצים להשיג אותך, איפה, אני גם אשאיר קישור אליך בפרק, באתר, אבל איך אפשר להשיג אותך? בוא ספר קצת מה אתה עושה, תן אנשים קצת יותר מושג, ותמכור, רבא, תמכור.
תמכור להם. אז אני אתחיל מהסוף. היום אני מחפש אנשים שהם עוסקים יחידים, פטורים ומורשים, שמעוניינים לייצר עצמם תשתיות לכדי צמיחה בהכנסות, הורדה פשוט העבודה, וגם אל מול היעד הזה של לצמוח להיות חברה בעם, שזה מבחינתי היעדים העסקיים שאני עסקתי לפני שנה, והיום אני רוצה גם להעביר אותם הלאה לעוסקים הבאים. אז בשורה התחתונה, מי שמחפש את הצד הבא ברמה העסקית וחולם על המעבר הזה, הצמיחה הזאת לרמה של חברה בעם, אז לפנות, איך פונים? אני עושה את זה מאוד פשוט. חפש אמיר בלדיגה בגוגל, תראה פייסבוק, טיק טוק, אינסטגרם, אתר, תחפשו בפייסבוק, תמצאו אותי, תחפשו באינסטגרם, תמצאו אותי, תחפשו בטיק טוק, תמצאו אותי. לא, אין לי שמות אליאסיס, אתה יודע, זה כאילו, תחפשו אמיר בלדיגה, מבטיח לכם, תגיעו אליי, בגוגל או בכל מקום אחר, תמצאו ותוכלו להגיע בכיף. ואני אשמח לעזור, בין אם זה בכנסים, בהרצאות, בשיחות וואטסאפ, שיחות מסנג'ר, אני מאוד אוהב את התחום עיסוק שלי. לפעמים גם אנשים נהנים זה שאלה פה, שאלה שם.
מדהים. אז אני רוצה להודות לך, היה כיף, היה כיף גדול גם.
תודה רבה שהערכת אותי.
רגע לפני שנתקדם למתנה שאתם יכולים לקבל עכשיו, האם אתם זוכרים דבר אחד לפחות שלקחתם כדי לשפר את הקופי ואת השיווק בעסק שלכם? גם אם לא, רגע לפני המתנה, אם אתם רוצים דפי מחירה ממירים יותר, לקבל פניות חמות יותר, מלקוחות מדויקים יותר, אני מזמין אתכם לשיחת היכרות קצרה ללא שום התחייבות. פשוט תיכנסו לאתר yeshmarketing.co.il yeshmarketing.co.il ללשון ליצור קשר ושלחו לי הודעה. והנה מתנה ממש שווה ממני, שיש בה ידע על קופי שייצר סכומים אגדתיים, מאות מיליוני דולרים וצפונה. שלושה פרקים מלאים מהפודקאסט בכתב, שמפרקים לאסטרטגיות וצעדים מעשיים, יצירות קופי שמכרו באותם סכומים של הקופי רייטרים הטובים בעולם, כולל ניתוח מלא וכל ההסברים בעברית. כל אחד מהם באורך של 12 עד 21 עמודים. איך מקבלים את כל זה בחינם? כל מה שעליכם לעשות הוא לפתוח את אחד מפרקי הפודקאסט באמצעות אפליקציית ספוטיפיי, לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסך למייל במשרד contact@yeshmarketing.co.il. המייל נמצא גם בתיאור הפודקאסט. צרפו צילום מסך, שלחו למשרד, ומכאן נעביר לכם את שלושת הפרקים, כולל הסברים בכתב ותרגום בכתב המחירה. תודה שהקשבתם, אני מעריך ומוכיר את זה. ישעיהו ריב, קופירייטר, ממיר.